אנחנו נכנסים לפרשת תצווה. ופרשת תצווה עוסקת בבגדי הכהונה. פרשת תרומה עסקה בהקמת המשכן, סיימנו עם הקמת המשכן. פרשת תצווה כולה, להוציא את שני הפסוקים הראשונים, עליהם דיברנו בוואטסאפ של היום, נכון? אמרנו פה. אז בהם כבר עסקנו. מי הפסוק השלישי של הפרשה, עוסקת הפרשה בכל פרק כ"ח בבגדי הכהונה. פרק הבא, עוסקת הפרשה בהקדשת הכהנים, חינוכם לכהונה על ידי משה, ומה שנקרא שבעת ימי המילואים. המיוחד באמת גם בתרומה וגם בתצווה זה שהן פרשות מובנות, הן עוסקות בנושא אחד, הקמת המשכן וכל הכלים והכהונה, על כל הכלים, הבגדים והחינוך את הכהנים לעבודתם. זאת גם הסיבה על הרקע הזה שבאמת הפסוקים הפותחים הם מתבלטים, כל העניין של ואתה תצווה עם הנרות. לא לזה ניכנס, אני רוצה לראות את מכלול הפרשה של בגדי הכהונה דווקא דרך סיכום שמופיע פעמיים. פרק כ"ח, פסוק א', מי שאין לפניהם חומשים, יש פה עוד חומשים, אפשר לפתוח. פרק כ"ח, פסוק א', מתחיל עם סיפור בגדי הכהונה. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. והכותרת של הבגדים בפסוק ד', ואלה הבגדים אשר יעשו: חושן ואיפוד ומעיל וכתונת תשבץ מצנפת ואבנת. יש כאן שני בגדים שלא מופיעים, המכנסיים והציץ. שניהם לא מופיעים ויש לדון בכך, אולי נספיק להגיע לזה. ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי. והם העושים במלאכה ייקחו את הזהב, כמו בפרשת ויקחו לי תרומה, אלה שאחראים על זה, את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת עולת השני ואת השש הקשורים לבגדי הכהונה. לכן לא מופיעים פה שאר הדברים שהופיעו שם בהתחלה. לא צריך שמן למאור או בסמים לשמן המשחה לבגדי הכהונה. אז הפרטים האלה הם הלוקחים אותם. ועכשיו מתחילים את פירוט בגדי הכהונה. מתחילים באפוד. על האפוד שמים את החושן, את שתי האבנים, משבצות זהב. אני לא נכנס לפרטים, מפסוק תתווה עוברים לחושן המשפט. האורים והתומים מונחים עליו. שלישי, פסוק למד א', אני ממש מדפדף מלמעלה, אתם רואים? ועשית את מעיל האפוד. מי שבשנה שעברה עסקנו שיעור שלם במעיל. ועשית את מעיל האפוד כלים תכלת. אחר כך הציץ, זה פסוק למדבר. ואחר כך, ממש בסיום, מפסוק למתת, שאר הבגדים. ושיבצתה הכתונת, שש, על הכתונת עוד לא דיברנו, הכתונת היא בעצם חלוק, היא מעיל על כל הגוף. ועשית מצנפת, שש, שש, למי שלא יודע, זה פישם, פישים זה שש, בוץ. ואבנת תעשה מעשה רוקם. ולבני אהרון תעשה חוטונות, ועשית להם אבניתים ומגבעות תעשה להם. ועד כאן סיכום דברי הכהן הגדול וכל שאר הכהנים בני אהרון. והלבשת אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו, ומשחת אותם ומילאת את ידם וקידשת אותם וכיהנו לי. תעשה להם מכנסי וד לחסות בשר ערווה ממותניים ועד ירי חיים יהיו. בסוגריים של שנייה, הפסוק הזה אולי מסביר למה המכנסיים לא מופיעים בכותרת. כי למכנסיים יש תפקיד מאוד מוגדר, לחסות בשר ערווה. אז הם לא מיוחדים לנושא של בגדי כהונה. הם מיוחדים אצל הכהונה שלא תגלה ערוותך עליו, שלא יראה הכבש את ערוותם של הכהנים, אז יש עניין מיוחד של הצניעות במכנסיים, אבל המכנסיים, בשונה משאר הבגדים שנועדו לכבוד ולתפארת, לא נועדו לכבוד ולתפארת, אלא למניעה. לא למשהו פוזיטיבי, אלא לחסות בשר ערווה. ולכן הם לא מופיעים בכותרת. הציץ במילה אחת, מה שהוא לא מופיע בכותרת על פי המפרשים, זה מפני שהוא בעצם הוא דומה לראשונים, לאפוד, לחושן ולמעיל שעוד מעט נדבר עליהם מבחינת התכשיטיות שלו. הוא תכשיט מיוחד, הציץ על המצח. אבל הציץ כלל חשוב הוא מחפר בין בעודו על מצחו של כהן גדול ובין כשהוא לא על מצחו. עצם קיומו מחפר. ולכן למרות שהוא מבגדי כהן גדול, תפקידו מתרחש גם כאשר הוא לא עליו. וככה פשטנים מסבירים את היעדרם של המכנסיים מפה, הנמוכים של שמונת הבגדים, שלא מופיעים כי אין עניינם כבוד ותפארת, אלא לחסות בשר ערווה, והציץ הגבוה שבכל הבגדים המיוחד, לחפר, זיכרון, אבל שאת הפעולה שלו הוא עושה גם שהוא לא בעודו על מצחו, ולכן הוא לא משמש במובן של בגד. כלומר, המכנסיים לא מופיעים כי אין בגד, אבל לא לכבוד ולתפארת. הציץ לא מופיע כי הוא לא לגמרי בגד, כלומר, גם החושן הוא לא לגמרי בגד, אבל הוא משמש את תפקידו רק בהופעתו כבגד. לעומת הציץ שמשמש בעצם קיומו. עד כאן. ראייה כללית והיא חשובה כדי לראות את כל המכלול. כשנכנסים לפרשות האלה לפעמים מתבלבלים, אז קצת לראות את המכלול. עכשיו בא פסוק מ"ג, ובו אני רוצה להתחיל את הכל. והיו על אהרון ועל בניו, כלומר בין בגדי כהן גדול ובין בגדי הכהנים ההדיוטות, בבואם אל אוהל מועד או בגישתם אל המזבח לשרת בקודש, ולא יישאו עוון ומתו. חוקת עולם לא הוזרעו אחריו. אוקיי, מה פירוש ולא יישאו עוון ומתו? מה כתוב פה? אומר רש"י, ולא יישאו עוון ומתו. הוא רש"י על פסוק מ"ג, בדיבור המתחיל ומתו. החומשים שלנו זה מצד שמאל. ככה באמצע, ומתו, הלמדת, והלמדת פירושו, ועוד מעט נבין למה אני מדגיש את זה, כאן, מזה, למדת, שהמשמש מחוסר בגדים, במיטה. כלומר, כהן גדול או אדיוט, שנכנס לעבוד והוא עובד ללא בגדי כהונה שמחויבים בו, חייב מיטה. זה הפסוק. עד כאן הלכה פשוטה. הקושי מתחיל מזה שבעצם לכאורה אין צורך בדברי רש"י האלו. וזו שאלת כל המפרשים. מדוע? כי תסתכלו על פסוק למדה שדילגנו על הרפא. פסוק למדה אומנם מופיע בסוף סיפור המעיל, אבל שם כתוב כאן, והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם ובצאתו, ולא ימות. אומר רש"י, מה פה כתוב ולא ימות? מה זה ולא ימות? כמו שמקודם כתוב שאם הם לא ילבשו הם מתו, מה פה כתוב ולא ימות? רש"י בפסוק למד ה' בדיבור המתחיל ולא ימות, זה הדיבור המתחיל היחיד בפסוק, שורה אחרונה מצד ימין ברש"י, ולא ימות, מכלל לאו אתה שומע הם. כלל ידוע ברש"י. אם יהיו לו מה? הבגדים, אתם שמים לב שרש"י אומר בלשון רבים, הוא לא מדבר על המעיל. אם יהיו לו, לא יתחייב איתם. אם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו, זאת אומרת רש"י בפירוש לא רואה בזה רק את המעיל, אלא אחד מהבגדים, חייב מיתה בידי שמיים. והקושי שכל המפרשים שואלים הוא מה? מה הכפילות הזו? זו שאלה פשוטה ידועה במפרשים. מה הצורך בכפילות הזאת שמופיע גם בפסוק למד ה', אמנם בסיום המעיל, אבל זה ודאי שזה מתייחס לכל, ולא ימות, ומכלל לב אתה שומע הן, ואותו הצורך שמגיע בסוף לגבי סיכום הבגדים כולם. נסתכל עוד פעם בלשונו של רש"י, ועוד מעט נראה כמה צריך לדייק וכמה הדברים מופלאים. אני חושב שיש כאן התחלה במשהו שנראה פשטני, עמדני, אבל התרגלנו כבר לראות שההבנה של פשוטו של מקרא פותחת עולמות שלמים. בואו נראה עוד פעם את השוני בדברי רש"י. אם יהיו לו, אני קורא את פסוק למדי, אם יהיו לו, לא יתחייב איתה. האם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו, חייב איתה בידי שמיים. ובפסוק ממדימל, מה הנוסח? מה הנוסח? מה המילה? יפה מאוד. בפסוק ממדימל מופיעה מילה שאני מודה לא שמתי לב אליה בהתחלה להבדל הגדול, ומתו, הלמדת שהמשמש מחוסר בגדים בריתה. כלומר, ברש"י בפסוק מ"ג רש"י מדבר על העבודה עצמה, לשמש בעבודה כאשר אתה מחוסר בגדי כהונה, אתה בבגדיך הרגילים. ברש"י בפסוק למד רש"י מדבר על עצם הכניסה. הנפקות היא ברורה, נפקא מינה ברורה, מה דינו של מי שנכנס יצא ולא שימש? האם על עצם כניסתו ויציאתו כשהוא מחוסר בגדים הוא מחויב מיתה או לא? לכאורה משני הדברים של רש"י ביחד יוצא שבסופו של דבר כן, ולכן למה מחלקים את זה לשניים? כי הרי בסופו של דבר אם יש לי שני דיבורים, האחד מדבר נו על הפונקציה של העבודה והשני מדבר על מצב שיש בו רק את הכניסה, אז מה אני צריך את שניהם שוב? ברגע שאמרת לי שאם הנכנס מחויב, ברור שהמשמש מחויב. עד כאן ראייה כוללת שהמפרשים נוגעים בה מיד בפשטות הבנת רש"י שממקום כאילו צדדי אבל עוסק בכל עניין בגדי הכהונה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נדמה שאם מעיינים היטב בדברי רש"י ובמיקום שרש"י מביא את הדברים, אפשר להגיע פה לדבר מופלא. אבל אני רוצה להקדים לזה הקדמה ששייכת עוד לפרשת תרומה. הזכרנו אותה הבוקר בשנייה אחת, והיא הקדמה מאוד חשובה. רש"י בפרשת תרומה, אפשר אולי לראות אותו בפנים, רש"י בפרשת תרומה עוסק בשאלה מאוד מאוד יפה. גם היא מבחינה פרשנית נפלאה, פשוטה, כדאי אולי באמת לראות אותה. אחרי שמתואר בפרק כ"ה, הפסוק שעליו אני מדבר הוא פסוק כ"ב, אבל התיאור לפני כן הוא של הארון, ומעל הארון באה הכפורת, ומתוך הכפורת יוצאים שניים קרובים, נכון? מקשה, שוחחים בכנפיהם, ושם כתוב, ונועדתי לך שם. ונועדתי לך שם, פסוק כבד. ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות. את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. כלומר, מעל ארון העדות ומתוך הכפורת יוצאים הקרובים, ועכשיו המשטח שביניהם, הכפורת, כפורת הזהב, משם מדבר או שם מועד הקדוש ברוך הוא עם משה, ושם מגיע כל הציוויים, ואתה תצווה זה אשר אצווה אותך את בני ישראל. הראה שיש שם שאלה ידועה, מאוד פשוטה, מאוד יפה, בוא נראה אותה. המסקנה ממנה היא חשובה מאוד. ונועדתי. אתם רואים? פסוק כבד, השורה האחרונה מצד ימין. ונועדתי. כשאקבע מועד לך לדבר עמך, כשאקבע מועד לך לדבר עמך, אגב, כאן, במילים כשאקבע מועד עמך לדבר עמך, משמש המילה מועד לזמן, למה? כבר עניתי. לזמן, נכון? כשאקבע, מה זה כשאקבע? In the time, באותו הלוז, נכון? כשאקבע מועד לך לדבר עמך, אותו מקום אקבע למועד, שאבוא שם לדבר אליך. רש"י בלבל אותנו בכוונה. הוא השתמש במילה מועד גם למקום וגם לזמן. כלומר, אוהל מועד הוא המקום שבו אני נועד איתך. וכדי להיוועד בין שני צדדים צריך מקום וצריך זמן. התרגום הקלאסי של מועדים בתור זמנים, הולידיי, הוא חיוור, הוא דל, כמו כל תרגום, אבל הפעם ממש. כי מועד זה משהו הרבה יותר עמוק מזמן. הראיה שמועד זה גם מקום וגם זמן. מועד מתאר התוועדות. דיברנו בזה הרבה פעמים. מועד מתאר התוועדות. למושג ההתוועדות נצטרך להבין אותו, אני רוצה ללמוד אותו דרך בגדי הכהונה, אבל אני רוצה לפתוח את זה ברש"י הזה. להתוועדות יש צורך במקום ויש צורך בזמן. אז אין, נכון, מועד לבוא אליך, אז כשאתוועד עמך, אתוועד עמך שם, על הכפורת מבין שני הקירובים, למועד שאקבע. למועד הזה כעת חיה, אומרים המלאכים לאברהם על שרה. שואל רש"י בדיבור הבא, ודיברתי איתך מעל הכפורת, ובמקום אחר הוא אומר... וידבר השם אליו באוהל מועד לאמור. וזה מדבר על המשכן, וזה ודאי מחוץ לפרוכת. המקום הזה שעליו רש"י מדבר עכשיו, הוא המקום שמופיע בתחילת ספר ויקרא. ויקרא אליו השם, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, אדם כי יקריב מכם קורבן וכו'. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה מהיכן? מאוהל מועד, וזה ודאי לא מבית לפרוכת פנימה, זה באוהל. ואילו כאן אנחנו רואים שאיפה הדיבור מתרחש, מעל הכפורת, מבעד לפרוכת פנימה. אומר רש"י כלל ידוע, נמצאו שני כתובים מכחישים זה את זה. שני כתובים מכחישים זה את זה. בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. זו דוגמה קלאסית לכלל של רבי ישמעאל. אגב, לא בטוח שזה דוגמה, נדמה לי זה המקום היחיד שזה מופיע. ואתם יודעים שבנוסח הספרדים אנחנו אומרים וכאן שני כתובים. ולא וכן. נכון? וכאן שני כתובים המכחישים זה את זה. אתם יודעים למה? הוא בא במפורשים, כי זה היה כאן. אין שם. וכאן שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי. אז הסבר פשוט. כתוב א' ובשמו, בפרשת תרומה. כתוב ב' ובויקרא. אנחנו לא יודעים מה לעשות, אז הולכים במדבר. ושם בפרשת נשא מסתיימת הפרשה במילים הבאות. נמצאו שני כתובים מכחישים זה את זה, בא הכתוב השני שירי יכריע ביניהם. ובבוא משה אל אוהל מועד וכולי, וישמע את הכל מי דבר אליו מעל הכפורת וגומר. כתוב שם מדבר בכי. וישמע את הכל מי דבר אליו וגומר. אומר רש"י הדברים פשוטים. משה היה נכנס למשכן, וכיוון שבא בתוך הפתח, קול יורד מן השמיים לבין הקרובים, ומשם יוצא ונשמע למשה באוהל מועד. בא הכתוב השלישי ועושה סדר. נכון. מאיפה נשמע הקול? מעל הכפורת מבין שני הקרובים. אבל מה המנגנון? איך הקול הזה מופעל? איך משה שומע אותו? הקול נשמע, אבל הוא לא נשמע. משול הדבר, אתם זוכרים את כל עשב השדה טרם יהיה בארץ? את כל שיח השדה טרם יצמח? זוכרים בבראשית בהתחלה? ואז כתוב שהאדם מבקש גשם, והנה הגשם שהאדם ביקש מאפשר לכל הפוטנציאל הזה להתממש. טרם, כלומר הכל כאילו נובע, כך מתאר רש"י בבראשית, אבל אין צמיחה. זה רוצה לצאת. עכשיו בהפוך, זה לא רוצה לצאת מהאדמה. הכל יוצא מן השמיים והוא לא יכול להישמע. כדי שהוא יישמע, מישהו צריך להפעיל את ה... מישהו צריך להכניס את התק על השקע. אתם יודעים איך מכניסים את התק על השקע? איך נשמע כל השם בעולם? כשמשה נכנס לפתח. אז כשהוא צועד לתוך הפתח, אז הכל נשמע. זהו ושכנתי בתוכם. ונועדתי לך שם, מתי? כאשר אתה תיכנס לפתח. הוא לא נכנס אל מבעד לפרוכת. הוא נכנס אל אוהל מועד. ומתוך הפרוכת נשמע הכל. זה משה. וזה דבר אדיר. וכל ענייננו זה לראות איך בעצם במשכן משה, דרך משה ודרך אהרון, מרים את כולנו לרמה הזאת של ושכנתי בתוכם. משה זה לא רק משה. משה הופך להיות בהמשך כל אחד מאיתנו הוא בחינת משה. משה תמיד אמרנו זה מי שמשה. משה הוא זה שבא אל הפתח מהחוץ ויכול למשות את עצמו ואותי ואת העולם, איך אמרנו הרבה פעמים, וגם את בת פרעה ואת כל העם. הוא משה כי הוא משה אותה, לא כי היא משתה אותו. המשה שיכול למשות את הכל, משה, ועכשיו זה דבר פעילי, הוא משה גם את כל השם כדי שישמע. כל השם לא נשמע בעולם עד שמשה משה אותו. משה נכנס לפתח המשכן בכתוב השלישי והכל נשמע. הכל רוצה להישמע, אבל הוא לא יכול להישמע בלי שהקלה נכנסת לקבל אותו. אין לקול הזה שום משמעות. כלומר, אין לקודש ברוך הוא עם מי להתבעה. כלומר, אין מועד. האין סוף לא יכול להופיע לא במקום הסופי והמוגבל, ולא בזמן הסופי והמוגבל. רק כאשר האין סוף נועד עם הסוף, נוצר בעולם השראת שכינה. השראת שכינה זה לא לגלות שמלוא כל הארץ כבודו. זה ידענו לפני שהיה משכן, וזה לא קשור למשכן. אין אתר תמיד ממנו, הכל זה הקדוש ברוך הוא. השראת שכינה זה האם השכינה שורה. אתם יודעים מה זה להשרות משהו במים? כדי ששכינה תשרה, צריך שהיא תשרה במשהו שנאחז. ואז לאין סוף ולסוף הזה ביחד, זה האין סוף. אין סוף זה לא שמשהו הוא למעלה מהמקום ומהזמן. זה שמשהו הוא למעלה מהמקום ומהזמן, דיברנו על זה בשבוע שעבר, לא הופך את זה לאין סוף. זה למעלה מהיכולת להיכנס למקום. זה מוגבל לא פחות ממשהו שלא יודע לצאת למעלה מהמקום. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, אם יש משהו שהוא תקוע רק במקום אחד או רק בזמן אחד, הוא מוגבל. ואם יש משהו שתקוע רק בכל מיני רעיונות פילאיים, אבל הוא לא יודע להתאפס פה, אז הוא מוגבל, כי הוא לא יכול להיכנס לסדקים. כי הוא לא יכול להיכנס למקום ולזמן. האין סוף ברוך הוא, זה שהסוף והאין סוף נפגשים, ומהאיחוד הזה של שני ההפכים הכי מוחלטים, אין יותר הפכים, נוצר הכתוב השלישי, שמכריע ביניהם. זה פיזיקה. זה הכתוב השלישי, זה הנקודה השלישית שמאפשרת לחשמל הזה להופיע. זה האדמה. זה הכתוב השלישי שהופך שני כתובים שמכחישים זה את זה. זה מאוד עמוק המושג. וכאן שני כתובים המכחישים. זה השיא של 13 מידות שהתורה נדרשת. כי אתם יודעים בעצם במה מסתיים הרעיון של 13 מידות שהתורה נדרשת? איך תורת השם יכולה להידרש על ידי בשר ודם? איך אין סוף נדרש על ידי? וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה כשהוא נותן לי תורה. יש שני כתובים המכחישים זה את זה. כתוב אחד מתאר את הלמעלה, שלא יכול אף פעם לרדת. כתוב אחד מתאר את הלמטה, שלא יכול אף פעם להיכנס. אתם זוכרים איפה מופיע הפסוק של וידבר השם אליו מאוהל מועד? ויקרא אל משה, זה עם א' זעירה. אתם זוכרים את הפסוק הראשון בויקרא? משה רבנו לא מבין בכלל שיש לו כוח להיכנס. הפסוק שקודם לזה בסוף ספר שמות הוא ולא, ולא יכול משה לבוא אל מועד. זה שני כתובים המכחישים זה, אתם מבינים בעומק את המושג שני כתובים המכחישים זה את זה? זה תרתי דסתרי. זה שני כתובים המכחישים זה את זה. זה עדים מכחישים. זה בכלל לא יכול להתיישב. אין פה דיון של דרישה וחקירה. לא יכול להיות אישור. פה צריך כתוב שלישי. זה שתי נקודות. שבלי אדמה לא ייווצר פה חשמל. ובא הכתוב השלישי וקובע שבבוא משה אל אוהל מועד. וישמע את הכל מתדבר אליו. זה דבר פלאי. אמרנו הבוקר בשנייה שמשה והשם, זה בדיוק אותם אותיות הכפול. משה מלמטה, משה את הכל, ואז לאין סוף יש שם. אני הייתי צריך להגדיר לעצמי משהו בשבת, שבת בבוקר, ופתאום חשבתי, אני לא יודע באיזה עוד שפות. יש שפות שמתרגמים את זה מעברית. בעברית יש ביטוי שאנחנו משתמשים בו כל הזמן. בהתחלה תחשבו שמשתמשים בו רק לפעמים בתפילות, אבל אנחנו משתמשים בו בעצם בכל ברכה. זה דבר אדיר. אתה זה גוף שני, נכון? הוא זה גוף שלישי, נכון? אם אני אומר אתה, אני מתכוון אליך, אני אומר הוא, אני מתכוון אליו. אבל בעברית אני אומר, אתה הוא השם האלוקים. אתה הוא לבדיך. יש ליהודים בעיה עם העברית. אתה הוא, אתה יכול להיות רגוע? או אתה או הוא. זה קורה הרבה פעמים למישהו שרוצה לדבר בגוף שלישי למישהו ולא יודע איך עושים את זה. אז הוא מתחיל להגיד אתה, הוא, בגרמנית עושים את זה ברבים, אתם אמרתם, עוד כל מיני ביטויים. תגיד, אתה יודע לדבר או לא יודע, מה אתה רוצה? בעברית, מה שאנחנו אומרים תמיד, מורתי הייתה מחזירה את המחברת ומבקשת לבדוק מה קורה. מה זה אתה, הוא? אגב, כל ברכה שאנחנו מברכים ביום מובנית על אותו דבר. ברוך אתה, גוף שני. שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה אשר קידשנו בצוותיו. כל ברכה, כל הברכות שאנחנו מברכים כל היום בנויות על הטעות הלשונית הזאת. איזה טעות. מה שנקרא טעות השתרשה. אנחנו לא מבינים שזה כל התורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אפנה אליו בגוף שני. אבל איך אני אפנה אליו בגוף שני? אני לא פונה אליו. אני פונה למה שמתגלה במלכות. אתה מלך. ואחרי שאני פונה אל המלך, אני אומר, אני יודע שזה רק בשביל להחזיק את החוט. זה הכל הוא. זה הכל נסתר. דבר פלא פלאות. זה ממש, שבו משה לא אל מועד, אתה. ואז מיד הוא. הכל נעלם. אבל אני אוחז, ואז לנעלם יש אפשרות להתוועד פה. זה דבר מופלא. אין דרך אחרת. זה כל עניין השעה השנה. אחתנו. תשימו פעם לב, כל הברכות שאנחנו מברכים כל היום, מנסות להחדיר בנו את הרעיון הזה. אתה פותח בגוף שני, ועובר לגוף שני. אם אין לך גוף שני שאתה יכול להיאחז בו, לא עשית כלום. התניא אומר את זה במקום הלכתי. הוא אומר, תארו לכם אדם שרוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ברצינות. ובאמת ובפעמים הוא רוצה לעשות את זה. הוא יושב שבוע בסיגופים. תבילות שלג, תבילות אש. הוא עולה לשמיים, הוא יורד למטה. הוא מגיע להוכחות, הוא עבר על כתבי הארי, לא חזור, הוא כבר עושה את זה ברוורס, הוא עושה עיגולים, הוא יודע הכל, גמר את השס. וחולה אחדות השם באמת. תבדוק אותו, כל כולו חש אחדות השם. רק שעד סוף זמן קריאת שמה, הוא לא אמר שמה ישראל. קיים מצוות לייחד את השם או לא? גורניש מתגורניש. תארו לכם אחר אדם. הוא מגיע לתפילה בשחרית, זה לא על אף אחד, אבל אולי מישהו פעם ראה מישהו כזה. אפוף כולו. הוא בקושי זוכר איך העיניים נראות, הוא פתאום שם לב שזמן קריאת שמה עבר או לא עבר, והוא אומר, מה זה לא אומרים שם אחד? והדבר היחד שהוא מתכוון זה שהקדוש ברוך הוא אמר להגיד את זה, ובעזרת השם השם אחד, הוא יהיה בסדר. הוא בעיקר מתכוון שהתפילה תיגמר. ומחכים לו. והפלאפון לא על מצב טיסה, הוא על מצב טיסה. קיים מצוות קריאת שמה. קיים. לא, אתה לא רציני. לא רציני. הרי הקודם בו הוא אומר עבודה שדורה. זה לא פה, זה לא רציני העסק. היהודי הראשון זה לא סתם, זה סיפור אמיתי. אני לא מבינים את הנקודה. זה כל החילוק בין להשרות שכינה וכל מיני תורות אדירות, מזרחיות, יפות, מדהימות. האם לפני הוא יש אתה? יש שני כתובים מכחישים בעולם. ורק הכתוב השלישי יכול להכריע לנו. כשנעבור על פרשת בגדי הכהונה, נגלה שבגדי הכהונה מחולקים לשני סוגים. זה דבר פלא. כמו כמעט תמיד, עוסקים בזה כל המפרשים על רש"י, עד שבא הרבי, הפרשן הגדול על הרש"י, והתחיל לעשות סדר. זה דבר לא יאמר. איפה רש"י הראשון? בפסוק למדהי. נכון? רש"י הראשון בפסוק למדהי. מה אומר שם רש"י? מה לשונו בפסוק למדהי? מה אומר רש"י? בואו נצטט אותו, פרק נחזור. אולי ברח לנו כבר, פרק כ"ח, פסוק למדהי, נצטט אותו שוב, ולא ימות מכלל לב אתה שומע הן. אם יהיו לו, לא יתחייב מיתה. האם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו, חייב מיתה בידי שמיים. כאן רש"י דיבר על המשמש? לא. כאן רש"י דיבר על מה? על עצם הכניסה. נכון? יופי. בפסוק הבא, בפסוק מ"ג, שמה הוא אומר, ומתו, מה לשונו שם, נדייק בו, מה לשונו שם, ומתו, הלמדת שהמשמש מחוסר בגדים, במיטה. על איזה בגדים מדובר עד פסוק למד ג'? על איזה בגדים מדובר בפרשה? בואו נסתכל, על איזה בגדים מדובר בפרשה עד פסוק למד ג'? ודאי בגדי כהן, ובגדי כהן גדול גם בהמשך. על איזה בגדים מדובר? עד שם. מדובר על האפוד, על החושן ועל המעיל. זה בסוף המעיל. פסוק למד ג' הוא בסוף סיפור המעיל. מעיל האפוד, חלק. אלה הבגדים עד שם. פסוק למד ג' מדבר על סיכום הבגדים. כבר סיכמנו, אם פסוק מ"ג רק בא לחזור על הכל, זו קושייה גדולה מאוד, אין צורך. כי כבר אמרנו שהנכנס. הרמב"ן הוא הראשון שמחלק וטוען שפסוק ל"ה עוסק רק בחושן, באפוד ובמעיל. אתם יודעים מה ההבדל בין החושן, האפוד והמעיל? לשאר הבגדים. תסתכלו, מדהים, כהן גדול, כהן אדיוט, אבל הרבה יותר. מה הייחוד של האפוד, החושן והמעיל? בואו נעבור רגע לפסוקים. האפוד הוא בפסוקים הראשונים של הפרשה. בואו נסתכל בפסוק י"ב. מסתיים ציווי מעשה האפוד, פסוק י"ב. ושמת את שתי האבנים, נו, על כתפות האפוד, בתור מה? אבני זיכרון לבני ישראל. ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי חטיפיו לזיכרון. מה מגמת אבני האפוד? זיכרון. לזיכרון לפני השם. נעבור לחושן. תסתכלו בפסוקים כפתת ולמד. בואו נסתכל בפסוקים כפתת ולמד. זה נפלא. היום לומדים פסוקים בפנים. כפתת ולמד. סיום הציווי של החושן. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. ונשא אהרון את משפט בני ישראל, זה מופיע באורים ובתומים שם, נכון? על ליבו לפני השם תמיד. אז נסכם לשנייה עד עכשיו. האפוד זה אבני זיכרון שנמצאות על כתפות האפוד, הן נמצאות פה, מאחור, על הכתפיים, נוטה אחורה. והן לזיכרון לפני השם, לבני ישראל תמיד. מי מופיע שם? שמות כל בני ישראל. רש"י מראה איך בכל אחד 25 אותיות. רש"י בפרשה, ראובן, שמעון, לוי, בנימין בכתיב מלא, כאשר הופיע בלידתו, רש"י בפרשה, 25 אותיות ו-25 אותיות. כה, תברכו את בני ישראל, כה, תברכו את בני ישראל, לזיכרון כאן. החושן, האורים והתומים, על הלב. אותם שמות, לזיכרון. התפקיד הוא זיכרון. נעבור למעיל. פרק לאות של הקדוש ברוך הוא שלנו. אנחנו צריכים לזכור, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו לפני השם, ואנחנו צריכים לזכור שהשם זוכר אותנו. ומה מופיע בסיום עניין המעיל? נו, לפני פסוק למד ג'. לפני פסוק למד ה', סליחה. נו, והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו, בבואו אל הקודש, לפני השם ובצאתו. כלומר, התפקיד הזה של המעיל הוא מה? להשמיע קול. אנחנו פה. הקול נשמע לא מהכתפיים, לא מהלב, אלא מאחד? משולי המעיל. גם הציץ הוא לזיכרון, אבל הציץ, כמו שסיכמנו כבר, מחפר גם בלא היותו בגד. כלומר, כל הבגדים האלו שבהם סיים רש"י ואמר את ההגדרה אם ייכנס, ולא דיבר בכלל על משמש, מחוסר בגדים חייב מיטה, יעודם הוא רק להזכיר לי מי אני. להזכיר לי מה יכול לקרות בעולם בעצם הכניסה למשכן. אלה לא בגדים שבהם אני עובד דווקא. אין קשר לעבודה. הרבי מביא אחרונים שפוסקים שבחושן, באפוד ובמעיל, אם נכנס גם ולא עבד, כבר מחויב מיתה. אבל באמת בבגדים הפונקציונליים שבהם הוא עובד, רק אם הוא עבד חייב מיטה. ולכן שם מופיע הביטוי, המשמש מחוסר בגדים חייב מיטה. כי שם מופיע סיכום הבגדים הנוספים על החושן, על האפוד ועל המעיל. כי בעצם לכהן הגדול ולכל הכהנים יש שני תפקידים. התפקיד האחד, או השני, או האחד, זה לא משנה עכשיו, הוא להיות שליחים שלנו. כהנים שלוחי דידן ענן. הם שלוחים שלנו, הם גם שלוחי דרחמנה, כך אומרים חז"ל, והם גם שלוחים שלנו. הוא השליח שלי להקריב. אני את הקורבן שלי מקריב דרכו, הוא השליח שלי. והוא השליח שלי בא לידי ביטוי בזה שהוא עושה את הפונקציה שאני צריך לעשות. יש דברים שאני יכול לעשות, שחיטה כשרה בישראל, בזר. ויש דברים שאסור לי לעשות, זריקת אדם כשרה בכהן. הוא מקריב על המזבח. אבל הוא עושה את הכל כשליח שלי לעבודה. זה תפקיד א' של הכהנים. של הכהן הגדול, כשליח ציבור של כל ישראל, יום הכיפורים הוא עשי, ושל כל הכהנים. אבל עכשיו מגיע תפקיד ב' של הכהנים. תפקיד ב' של הכהנים הוא, לפני שאני רואה שאתה עושה את העבודה ואתה שייך לעבודת השם, התפקיד הוא להזכיר לי מי אני. להזכיר לי שאני לפני השם. להזכיר לי מה זה יהודי נכנס למשכן. להזכיר לי מה השם שלי, גם בלי שנעשה את עבודה. הרבי מחלק חילוק מדהים. הלב הוא הכוח להגיע לעבודה הזו, עבודתם של הצדיקים, של רחמן הליב הבית, של התעוררות הלב. על הכתפיים זה נמצא שם באמצע. זה נמצא במקום הזה בכתפיים שנוטה קצת אחורה. זה כאן וכאן, זה כאן וכאן, זה הבינוניים. ועל שולי המעיל למטה למטה, אתם זוכרים מה עושה את הרעש על שולי המעיל? מה עושה את הרעש? פעמון ורימון. אתם יודעים למה ישראל משולים לרימון? הם משולים להמון דברים, ולמה לרימון? כי אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אתם יודעים מה התפקיד של הכהן הגדול? להיכנס עם מעיל כליל תכלת. ולהשמיע קול. למה קול? לא ברעש השם. למה קולות? למה אי אפשר בשקט? ברוגע? למה קול? רילקס? בנחת? למה אתה עושה קולות כל כך? אני מתפלל בשקט פה. מה אתה עושה רעש? הוא משמיע קול. אתם יודעים מה הקול שהוא משמיע? הוא משמיע קול כדי לעורר את הזיכרון גם במי שנמצא בשולי המעיל. מי מדבר בכלל על העבודה? הוא בכלל לא נמצא במקום של העבודה. יש שני סוגי בגדים. במובן הזה הציץ שייך לבגדים האלה, אבל הוא לא נכנס לשם מפני שהוא לא משמש דווקא כבגד בזה. החושן, האפוד והמעיל משמשים את התזכורת מה קורה ליהודי כשהוא נכנס לפתח המשכן. ואתם יודעים מה התפקיד הראשון של השליחים שלנו, של הכהנים שלנו, של המורים שלנו? מה התפקיד הראשון של מורה הוראה של יהודים? להזכיר לו מי הוא. להגיד לו קלה, נאה וחסודה. להגיד לו מה הוא. להגיד לו מה הוא, בין אם הוא בחושן, בין אם הוא באפוד, בין אם הוא מאי למטה למטה. ללא כל קשר לפונקציה. לא כל קשר לעבודה. העבודה היא דבר חשוב מאוד. אבל בבגדי העבודה, אם עבדת, אתה מחויב מיטה. אבל כהן שנכנס ולא הזכיר לנו מה אנחנו. מבינים שלכן שם מופיעים האבנים הטובות, המרגליות. זה לא רק רבי נחמן התחיל את זה שאנחנו במלך שעשוי מאבנים טובות. וכל המדרשים של חז"ל. ויתם לי סגולה אוצר חביב של אבנים טובות ומרגליות. אוצר גנוז. מה זה אוצר גנוז? למה אנחנו נקראים אוצר גנוז? למה התורה משמשת מצד אחד לפונקציה שלה, של לשמוע את התורה וללמוד וללמד ולשמור ולעשות, ומצד שני היא נקראת חמדה גנוזה? מה מלך גונז? הוא גונז משהו שעצם ההסתכלות שלו בו מחממת, מרגשת, בלי קשר למה הוא עושה עכשיו, לאיפה הוא מופיע עכשיו. כשזה לא מופיע בלי שום קשר למה זה משמש, ביטלת את כל הרעיון של ושכנתי בתורה. פספסת את כל היסוד שהקודש ברוך הוא מבקש להשכין שכינה בבני מלך שעשויים מאבנים טובות ומרגליות. שאלת רונן, להזכיר למי? להזכיר לפני השם ולהזכיר לנו. ולהזכיר לנו שיש משהו אחד שמשמח את הקודש ברוך הוא. פשוט להסתכל עליו. להתבונן בך. אתה יהודי. אתה בן של מלך. שני תפקידים. שתי הלכות שונות. זה חיוב מיטה מצד הכניסה. וזה מצד העבודה. כל מה שמבקש משה להעביר לאהרון כדי שאנחנו נוכל לקבל את זה, הוא שכל אחד מאיתנו הוא משה, שבעצם בואו אל פתח המשכן הוא כבר משמיע את הכל, מדבר אליו מבין שני הקירובים. אחר כך עוברים לעבודה עצמה. אולי זאת גם הסיבה לאריכות הדברים הכל כך גדולה בחושן איפוד ומעיל, גם בציץ במובן הזה אחר כך, ולקיצות של הכל בחצי פסוק או בפסוק של הבגדים הבאים. כי את ענייני העבודה נברר עוד בעזרת השם בספר ויקרא, סברור ארוך, איך עובדים ומתי ובאיזה זמנים ואיפה ומה כל הדינים של זריקה וקבלת, כל זה יתברר. מה עכשיו באנו לברר? עכשיו באנו לברר מי אנחנו. אני אסיים במילה. כבר ראינו יותר מפעם שכל פרשה כותרתה, המילה שעל שמה היא נקראת בעם ישראל, מבטאת אותה. פרשת משפטים, פרשת תרומה, זה כל כך חזק. אנחנו היינו קוראים לה פרשת מקדש, פרשת משכן, אם היינו צריכים לתת כותרת. תרומה, לך תדע למה. זה גם מעצבן תרומה. סוגרים. לא בבית. אתם יודעים למה יקרה פרשת תרומה? אנחנו היום מבינים. כי כל העניין שלה זה איך לוקחים את הזהב והכסף והנחושת ואת חלת הארגמן והתולעת והשני. איך לוקחים את הכל ומרוממים את הכל. לבשכנתי בתוכם. לכן הפרשה לא מתחילה בוועשו לי מקדש, אלא בויקחו לי תרומה. יפה. ופרשה תצווה. תצווה, בלשון חז"ל, זה לא רק מלשון תקומה, לתת הוראה, לצוות, אלא בעומק זה מלשון צוותא. התקשרות. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אומרים חז"ל, כל העולם לא נברא אלא בשביל לצוות. כמו להצוות. אתם יודעים מהי בעומק פרשת תצווה? היא הפרשה שמזכירה לנו את הצוותא. הכהן הגדול שהולך עם מעיל כליל תכלת. הוא אותו התכלת הדומה לים, והים הדומה לרקיע, והרקיע הדומה לכיסא הכבוד. והכהן הגדול הזה לא הולך מכוחו. הוא אני ואת ואתה. והוא הולך, ואם חסר לו רימון אחד, גולם אחד כמונו, אחד שלא יכול להתעורר בלי רעש, וצריך לעורר אותו מלמטה מהרגליים. הוא מחויב מיטה. כי כך אי אפשר להביא תכלת. תצווה. זה תוכמה של כל הפרשה. בשבוע הבא ניכנס בעזרת השם בהמשך, וכי תיסע, ערב טוב.